אם אני זוכר טוב, אנחנו באמצע פסקה עין, נכון? כן, בזה הפסקה מסיימת את סוגיית כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה, בשיטתו של רב שדווקא סובר שדוד קיבל לשון הרע, ואמר רבי יהודה אמר רב, אלמלא קיבל דוד לשון הרע, לא נחלקה מלכות בית דוד, ולא עבדו ישראל עבודה זרה, ולא גלינו מארצנו. וראינו כבר את ההתחלה פה, שהתכלית העליונה מקיפה את כל האמצעים המובילים אליה בתכונתם של ישראל, בכוח אור הנשמה האלוהית השורה בקרבם, ושכנתי בתוך בני ישראל והייתי להם לאלוהים, הוא החותם הגדול של האחדות, החובקת את כל צדדי החיים השלמים והמהירים בכל גווניהם המתחלפים ונראים כמתנגדים וסותרים זה לזה. הכל בחטיבה אחת, מכוח האור של האחדות העליונה המהירה להם, אתה אחד ושמך אחד, ומי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ. על כן, כל מה שהוא מיוחד בשלמות הצורה והכישרון המוסרי והמדעי, המתלווה לטובה של כל ההנהגה וכל סדר, אף על פי שכפי הנהוג בכל עם, יש להם אופי מוגבל וקבוע, וכל עיקר הווייתם תלוי וביסוד צמצומם זה, והתייחדותם ההיעדרית לעומת דברים אפילו טובים שבסגולת אומה אחרת, לא כאלה חלק יעקב כי יוצר הכל הוא, וישראל שבט נחלתו יצב גבולות עמים למספר בני ישראל, על כן בשורש נשמת מלכות הקיימת לעד, מלכות בית דוד, הוכן הכל. כן, כבר ראינו את זה אפילו פעמיים, שאתה אחד ושמך אחד, כשעמך ישראל הם גוי אחד בארץ, האחדות האלוהית שהיא אותה שלמות נשגבה מכל המושגים, היא זאת שמוחשת במה שההוויה כולה כאורגניות אחת שמרכזה ישראל, הולכת ומבטאת שלמות אחת שהיא כוללת את כל השלמויות שמתעלות אל למעלה מכל שלמות. זאת אומרת, שיא השלמות שמשתדלת להיות יותר שלמה ממה שהיא. זאת אומרת, השלמות שהיא עוד למעלה ממה שאנחנו מבינים כשלמות. כי השאיפה היא למיצוי כל האיכויות, כל הכישרונות, כל הכוחות שבמציאות באופטימום שלהם. וההבנה שלנו והתובנה שלנו אומרת שכמו ילד, שכיוון שהוא מתבגר, אז המושגים שלו גם הם מתבגרים, וממילא המקסימום של הילד ומה שמעבר למושגיו נעשה דווקא מושג ונמצא ביכולתו של המבוגר, שאופקיו הולכים ומתרחקים לאופקים אחרים מאופקי הילד, ולעולם אפשר להתקרב אל האופקים ואז ייווצרו עוד אופקים יותר נשגבים. והמבוגר השלם, אז הוא יכול מראש להתכוון לאופקים הבלתי גבוליים. זאת אומרת, אותה תביעת שלמות שהיא בעצמה תלך ותתברר במובנים הקונקרטיים שלהם, במובנים הקונקרטיים שלה, הלוך ואור במשך, עם ההתקדמות ועם ההשתלמות, תלך ותתברר תביעת השלמות העוד יותר עליונה. ומראש הכוונה היא לתביעת השלמות האולטימטיבית, היא הנקראת בשפה המקראית וכתוצאה מזה הנבואית וכתוצאה מזה היהודית המסורתית, השם אלוקינו אחד. אותה שלמות שמכנסת אליה את כל השלמויות ושואבת אותה, מעלה אותם, תובעת מהם את ההתעלות האינסופית שלהם. זה מה ש כלול בתודעה הזאת של אתה אחד. והאחדות האלוקית הנשגבה האינסופית הזאת היא זאת שמתגלה באותה אורגניות של כל היש שהולכת וחושפת את כל השלמויות שבהוויה כולה כאיברים שונים בשיעור קומה אחד, שהאישיות שבאותו באותה שיעור קומה, באותה הוויה שהיא כולה אינה אלא אדם גדול אחד, כמו שהיו קוראים לזה הקדמונים, עם כל שלמויותיו הם הולכים וחושפים את שלמות השלמויות, את האחדות האלוקית. אמנם השלמות של כל ההוויה כולה, כל היקום, כל היקומים, כל העולמות שהולכים ומתגלים סך הכל בגולת הכותרת של מה שאנחנו מכירים, זה באנושות ובציוויליזציה האנושית שהולכת ומשתדרגת, הולכת ומתעלה במהלך אבולוציוני של ההיסטוריה, שהולך ומגלם את המהלך האבולוציוני של הקוסמולוגיה כולה. האיכות היותר גבוהה של כל הציוויליזציה האנושית היא יוצאת אל הפועל בתרבות שעומר החיים של נצח ישראל הולך ומבטא, כי באמת רק זו היא התרבות הנצחית. שאר התרבויות הן עוברות וחולפות מן העולם, והן אינם רק זמניות, הן גם חד צדדיות. ואילו לא כאלה חלק יעקב, כי יוצר הכל הוא וישראל שבט נחלתו, השם צבאות שמו. המהות של תביעות השלמות שמתגלמות בתרבות הישראלית שהולכת ומגלמת את איכויותיה באחדות כל דורותיה כולם של החיות הישראלית, של האומה הישראלית בגללות דורותיה, זו אותה תביעה של שמך האחד, תביעת האחדות שתגלם, האחדות השלמותית שתגלם את אותה שלמות שההוויה כולה הולכת ומגלמת בקרבה, בכל אותם איכויות שיש בהוויה. וסוד כל האיכויות שיש בכל ההוויה כולה זה סוד הסודות, חיי החיים, אור האורות, שלמות השלמויות, ולפני אחד מה אתה סופר, זה אחד יחיד ומיוחד, של יחיד גאה, של הערכה פנה זוכרי קדושתך. תכונת האחדות הזאת היא תכונת החיים הייחודיים של נצח ישראל, שכוח החיים הזה הוא באמת כוח חיים אוניברסלי שמתגלם בעם הפלאות הזה, שהוא עם אוניברסלי עם כל מה שהוא עם שסך הכל שייך למקום מסוים על פני הגלובוס על פניו, אבל ההיסטוריה שלו היא, על אף שאיפותיו להיות מרוכז במקום אחד על פני הגלובוס, אז אולי שלא בטובתו, אבל בפועל הרקורד רטרואקטיבית שלו היא כזאת שהוא שייך לכל פני הגלובוס. בכל רחבי תבל התפזרו היהודים, והנקודה היהודית נמצאת בכל מקום בעולם. ואיך מתבטא הרב במקום אחר, באורות? אומר, אין לך תנועה בכל העמים כולם שלא תמצא דוגמתה בישראל. אז באמת, רוח האדם היא יוצאת אל הפועל כמפרט של רוח ישראל. ובאמת רוח ישראל היא זאת שתלך ותוציא, הולכת ומוציאה בכללות דורותיה את רוח האדם מן הכוח אל הפועל. וכל מה שמופיע באנושות באשר היא שם על כל לאומיה, גויה, אייה, ארצותיה, הם בבחינת שברים, חלקים, גבולות, תחומים מסוימים שבאמת יכולים להגיע לאיכויות גבוהות בפרטיותן, בייחודן, ומכל מקום בגלל חלקיותן, בגלל ייחודן, בגלל גבוליותן, אין להם מתאם מוחלט עם מהות היש שהיא זורמת אל מעבר לכל גבול, והיא סופחת אל תוכה, אל כל הגבולות כולם, את כל האיכויות כולם, ומשדרגת אותם הלוך ואור. באור אהיה אשר אהיה, באור התוכן האלוהי שהולך ומתברר באור העתיד. ורק נצח ישראל, עם העתיד, שאלוקיו מתגלה אליו בראש ובראשונה בתור השם ימלוך לעולם ועד, תודעת העתיד, זה החידוש המיוחד שגאולת ישראל, יציאת ישראל, גאון ישראל, אל מול התוכן הזה שר את שירת חייו, שירה חדשה שיבחו גאולים לשמחה על שפת הים, יחד כולם הודו והמליכו ואמרו, השם ימלוך לעולם ועד. עם שחי בכל נימי הווייתו את העתיד, וזה מה שנותן לו מוטיבציה לכל ההווה שהולך ונהיה עבר, זהו עם הנצח. מלכותו, מלכו, הוא זער אנפין, הוא בעל תכונה ריכוזית של העם כולו, ורוח החיים הכללי, הנצחי של העם כולו, הוא שאיפת חייו ואופי חייו ועניין חייו של רוח אפינו משיח השם, דוד מלך ישראל החי והקיים. בשורש נשמת מלכות הקיימת לעד, מלכות בית דוד, הוכן הכל. כמו שנתברכו אבותינו בכל מכל כל, וכמו שלא כאלה חלק יעקב כי יוצר הכל הוא, והכוח הכולי הזה, זוהי תכונת מלכותו של דוד, הכוליות האחדותית שהיא חובקת בשאיפתה את זרועות העולם, מגלמת, מתמצתת, והולכת ומזרימה את נפש החיים של העם ישראל בדופק חייה, כי על עשרת ליבו הקפיד התורה, כי ליבו הוא לב כל קהל ישראל. וגם את זה כבר ראינו, שאומנם ההכשר להתנגדות של איזה כוח אל הטוב הכללי, הוויית החיים של עם ישראל, של נצח ישראל, הגרעין הפנימי של מהות נשמתה של כנסת ישראל, אומר הרב באורות, זה בקשת הטוב, היות טוב לכל, ולא הגבלה כלל, בין בכמות הניתבים, בין באיכותו של הטוב. כי כנסת ישראל בעומק חפצה איננה מחולקת מהאלוהות הכללית. היא מלבשת את האלוהות המתגלה שבעולם הכללי, וחפצה בעצם הווייתה את החפץ האלוקי של טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו. המהות של הכוליות של חיי נצח ישראל, שמתמצתת ברוח אפינו משיח השם דוד, זה בקשת אותו הטוב הכללי, אותו טוב שכל ההוויה כולה במהלך אבולוציוני הולכת וחושפת בעצם הווייתה. כי וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. והשאיפה האלוקית היסודית היא להיטיב לכל. זה המהות של חיי נצח ישראל, זה עניינה של מלכות ישראל, להוציא את אופי נצח ישראל שלא ישקר מן הכוח אל הפועל, וזה יתבחן בשאיפת הטוב המוחלטת. והיה, הוא מתגלה בנפש התמציתית הזאת, נפש כלל ישראל, נפש האומה, והנה מתגלה בה ולו דק מכדי דק עדי נבדק, מתגלה בה נקודה של התנגדות לטוב, של אי התאמה אל המהות העצמית הנשמתית. ההכשר להתנגדות של איזה כוח אל הטוב הכללי שנמצא כפתחו של מחט ויצא אל הפועל בראשית השורש שם, בהופעת נשמת האומה באופן תמציתי בדוד המלך כדמות היסטורית ממשית, וההתגלמות הממשית כללה בקרבה את הכישלון שיש הרבה פעמים, או איך נגיד, בעיקרון יש תמיד בכל יציאה של אידיאל, תיאוריה, רעיון, מחשבה מופשטת, כיוון שהיא הולכת ומתגלמת בעולם המעשה. ככה אנחנו מכירים את המציאות. ישנו הפסק, ישנו פער בין הרצוי והמצוי, בין התואר האידיאלי ובין הגילום המעשי. כיוון שאנחנו מגיעים למציאות המעשית, אז הופיע ולו כפתחו של מחט ויצא אל הפועל בראשית השורש הכשר להתנגדות של איזה כוח אל הטוב הכללי. לפי שיטת רב, זוהי אותה קבלת לשון הרע. זה שדוד המלך היה מוכשר לקבל לשון הרע, זו מעלתו, זה שלמותו, זה עניינו. וכמו שהרחנו הרבה בזמן הקודם. אבל זה שהפוטנציאל לרע לא נשלט על ידי הטוב באופן מוחלט, עד שלא יהיה לו שום ביטוי מעשי במציאות, בנקודה הזאת הייתה הכישלון. על כל פנים, פה זה לא אמור היה להיות. זה החטא, זה הקלקול. ומה שהופיע שם בלח החיים הפנים פנימי הראשוני של הופעת נשמת ישראל בכוח מלכותו בראשית הימים, אז זה כמו שאם שאלנו, כמו שאמרנו, זה כמו נקודה קטנה, מכל קטנה במוח, שמשהו שם קטן 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 נפגם במוח. והדבר הזה, אם אתה בוחן אותו באופן לוקלי, מקומי, אז תגיד, נו, אתה לא רואה, אולי בעין בלתי מזוינת אתה בכלל לא מצליח להבחין בזה. אבל, ותגיד, אז זה שום דבר לא קרה, לא נורא. אבל מה שנדמה כלא נורא, נורא מכל נורא. כי בהמשך, בהופעת כוח החיים, בהופעתו, בהשלכותיו של אותו איבר האיברים שהנשמה תלויה בו, ויש בו ולו דק בכדי דק עדי נבדק, כפתחו של מחט, קלקול, הכשר לכוח שמתנגד אל הטוב הכללי, זה במהלך הזמן והדורות יוביל לכך שנחלקה מלכות בית דוד, לכך שעבדו ישראל עבודה זרה, ולכך שגלינו מארצנו. וכל ההשלכות והשואות הם כולן פועל יוצא של הדק מכדידק עדי נבדק הזה. זה גרם שיתרחב אחר כך התכסיס הזה של קושי ההתכוללות של פרטים רבים שונים וחלוקים לאחדות עליונה חטובה ומתאמת. כי מה זה הטוב הזה שכנסת ישראל שואפת אותה? זו אותה אחדות שכנסת ישראל זוהי תכונתה. מה האחדות? תביעת השלמות החושפת את כל השלמויות כמערכת אורגנית אחת, כאיברים שונים בשיעור קומה אחד. וזהו הטוב האולטימטיבי, זה הטוב שהוא לא רק טוב פרטי בתחום מסוים, אלא כל התחומים בסיטוביותם ובאחדותם ביחד. זו המטרה, זה העניין, זה הטוב של אותה התגלות אלוקית שתואמת את כל המאוויים, כל השאיפות, כל מסעות הנפש של לנו, הברואים. כי זו הגדרת המושג טוב, משהו מתאים למי שמקבל אותו. אז התוכן האלוהי ושלמויותיו הם אינם רק כאלה, תגיד, השלמות האלוקית היא כל כך נורא, כל כך נשגבה, גם אם ימחק כל העולם כולו, מכל מקום זו שלמותו. אני לא אעריך בזה, אבל אפשר הרמב״ם מעריך בזה, במורה נבוכים, והוא מסביר שיש זווית הסתכלות כזאת, זה כמו שאתה לא תבוא בתרוניות לקדוש ברוך הוא. זה המשל של הרמב״ם, על זה שעבר איזה פיל והפיל פרש וקבר תל נמלים. תגיד, איזה עולם אכזר, איזה עולם אכזר, איזה עולם לא מתוקן. אנחנו לא חושבים ככה. ביחס לקדוש ברוך הוא, האנושות כולה היא הרבה פחות מתל נמלים, לעומת כל המציאות כולה, כמותית, איכותית. אז לו גם תיקחת המציאות, לא אומר שום דבר על שלמותו של הקדוש ברוך הוא. ומכל מקום, זה לא יקרה טוב, כי טוב זה מה שמורגש אצלנו המקבלים. אבל השלמות האלוקית היא שלמה כזאת, היא בשלמה משלמות כזאת שהיא גם מתגלית בטוב. לטוב לנו כל הימים, לכן ניתנה תורה, שיהיה גם טוב, לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזוב. על כל פנים, האחדות הזאת של אתה אחד ושמך אחד, על ידי התגלות עמך ישראל כגוי אחד, המונהג בממלכתו המלכותית פה בארץ, זה השאיפה לטוב האולטימטיבי, לטוב לכל, לטוב האלוהי. והנה במקום של דיסהרמוניה עם הנטייה הזאת, זה מה שהתגלה שם בקלקול של ההופעה הקונקרטית. הקלקול הזה זה קלקול של אי התאמה עם שאיפת האחדות במשמעותה הישראלית, במשמעותה ההווייתית, במשמעותה האלוקית. זוהי פגימה, זה שורש לכך שאחדות במובן האלוקי, כמו שהיא הולכת ומתגלית בטוביות האלוקית, חובקת זרועות העולם, הוויה ועולמות, ומתרכזת בחיים הישראלים ותרבותם ממש, האחדות הטובה הזאת היא נפגמה, ובפריסה היסטורית עם התפתחות מהלך זרימת החיות הזאת בהתלבשותה במהלך הקונקרטי של החיים הלאומיים הישראליים ותרבותם ועניינם הנפשי, זה כבר התבטא בכך שבהיסטוריה התגלה קושי באחדות, קושי בהתכוללות של פרטים רבים שונים וחלוקים לאחדות עליונה חטובה ומתאמת. מה שאצל דוד התגלה כנקודה מוחית, בהיסטוריה התגלה כנקודה ממשית, כפגם בתפקוד הגופני או בתפקוד האישיותי הממשי. האישיות של עם ישראל זו תביעת האחדות. ועם כל הכבוד לזה שעם ישראל הוא גוי אחד בארץ, בסוף זה מגיע למין מצב כזה, אתם יודעים, שני יהודים, שלוש דעות, כל יהודי צריך שני בתי כנסת, אחד שהוא נכנס אליו, אחד שהוא לא נכנס אליו, ובכלל, יהודים לא מסתדרים אחד עם השני בכלל. זו התכונה הכי בסיסית. המהר"ל הוא מותקף על זה, הוא מספר על זה בנצח ישראל, שפעם ידידיו הארכי-הגמוני, אז הם אמרו לו, איך אתם היהודים, אתם, תגידו תודה לנו שאנחנו רודפים אתכם, כי אם לא הפוגרומים שלנו, אז אתם הייתם אוכלים אחד את השני. כבר אז הם מתיחים את זה בפנה. זה ודאי קלקול, אתם מבינים? וייחן שם ישראל נגד ההר, בלב אחד, כאיש אחד, בלב אחד. וואו, קיבלנו את התורה כתוצאה מזה. היה עוד פעם בהיסטוריה שהיינו כאיש אחד בלב אחד. כל פנים זה היה כל כך דרמטי שקיבלנו תורה. כי מה זה התורה סך הכל? התורה זה שמך האחד. כי שם השם זו התורה, התגלות נשמת ישראל, שאיפת האחדות, כשהיינו מה שאנחנו באמת על פי תכונתנו הנשמתית, וזה השתקף בפועל, זה היה עם התוצאה המופלאה הזאת, אבל זו תופעה נדירה בחיינו. וכן, גם פה, גם שעסק דוד בשלב הראשון ללכד את האומה, לאחד את האומה, להפוך את כל האומה, להתיך אותה לכלל דבוקה אחת, ולפלגות ראובן גדולים חיקיקי לב בתקופת שפות השופטים, אז זו המגמה לארץ, זאת בכניסה בארץ, אתה אחד ואיך אחד, והעם ישראל צריך לאחז בארץ ולהיות לגוי אחד. אבל איש לנחלתו, איש לשבטו, מלמד שחלוקה חביבה עליהם. פלגות ראובן וכל שבט ושבט. והנה מופיעה מלכות והולכת ומגבשת את עם ישראל כאחד. יותר ויותר. אבל זה לא מחזיק הרבה זמן מעמד. דוד, שלמה, נגמר. ההכשר להתנגדות של איזה כוח אל הטוב הכללי שנמצא כפתחו של מחט ויצא אל הפועל בראשית השורש גרם שהתרחב אחר כך התכסיס הזה של קושי ההתכללות של פרטים רבים שונים וחלוקים לאחדות עליונה חטובה ומתאמת והולכת למעלה למעלה בקודש, וזה גרם החילוק הראשי של חלוקת המלוכה. עד כאן הגענו בשבוע שעבר. כן,
זה לא קשור רק לפסקה הזאת, אבל זה קשור ללימודים הקודמים, שגם אצל יעקב וגם אצל דוד אנחנו ראינו שהם דמויות כלליות שמשפיעות על כל הדורות בעם ישראל. אבל איך זה נכנס שגם דוד וגם יעקב, זאת אומרת, זה שתי דמויות שונות, שכל אחד הוא המרכז, המוח של עם ישראל לדורותיו, אבל זה שתי דמויות שונות בסוף, שיש להם אותו עניין. אולי השאלה לא מובנת כזאת. למדנו על דוד ולמדנו על יעקב, ולמדנו שניהם שהם משפיעים על תלות הדורות בעם ישראל.
נכון.
אז איך זה מתאחד? שני הם היו שתי אישויות שונות.
נכון. אבל אני מרגיש שאתה מבין שהשאלה שלך לא מובנת. יש איזו הנחה סמויה לא ברורה לי, שאומרת שאם שני בני אדם עושים אותו חטא, סימן שהם אותו בן אדם. ושני בני אדם לא יכולים לעשות אותו חטא. יש עוד הנחה סמויה בתוך שאלתך, והוא שדוד ויעקב חטאו באותו חטא, אבל אתה בעצמך מרגיש שזה לא נכון. אלא אתה אומר שהשפעתו של זו, של זה הייתה לכל הדורות, השפעתו של זה הייתה לכל הדורות. אז זה חמיד שני בני אדם שונים.
לא, לא דיברתי על החטא עצמו שכל אחד ממסע.
אבל ההשלכות שלהם לכל הדורות.
וגם לא. לא בפן של החטא. באופן כללי, על הדמות.
איך יכול להיות אישיות, איך יכול להיות שתי אישיויות שמשפיעות על כל דורות ישראל?
כוללות בתוך הנפש שלהם, את כל כללות דורות ישראל. איך זה יכול להיות? לא מצד
החטא וההשפעה
שלו גם על הדורות. מצד
האישיות
שלהם שכוללת
הכל.
או שזה נפש כזאת כללית
ש...
לא יודע, כאילו,
אני
לא מבין איך
זה הולך. אבל אתה לא צריך לגשת למיסטיפיקציות, הדברים מאוד פשוטים. זה היה אבא של עם ישראל, זה המלך של עם ישראל. אבא של עם ישראל זה אישיות מאוד כוללת, ומלך של עם ישראל, בטח מלך, גדול המלכים, דוד המלך, אישיות מאוד כוללת, גם זה כולל, גם זה כולל. הורד את סימן השאלה משאלתך, שים סימן קריאה, ואין שום בעיה. אתה לא מרגיש ככה. טוב, תחשוב על זה.
כל אחד כאילו משפיע בפן שלו, בפן האב.
זה האב וזה המלך. כל האומה בא מיעקב אבינו, והנהגת ביתו היא הרת גורל לעם ישראל. כינון מלכות ישראל שמוציאה מן הכוח אל הפועל את כוח החיים הכללי של האומה באופן ממשי, אז זה אישיות מאוד כללית, נכון? מלך אותיות כולם, גם הוא משפיע על אופי המלכות של עם ישראל ועיצוב הצורה הכללית של האומה לדורי דורות. ודוד מלך ישראל שרים אפילו הילדים בעם ישראל את מה שאומרת הגמרא, חי וקיים. ודוד מלך ישראל שחי וקיים, אין הכוונה שדוד ההיסטורי בתור אישיות הוא לא נפטר, הוא עדיין הוא מת, כמו שמשה רבנו גם מת, כולם מתים, אז גם הוא מת, אבל כוח חייו זה תכונת החיים של נצח ישראל, של האומה. והאופי הזה חי, חי. כל עוד עם ישראל חי, אז דוד מלך ישראל חי. אז במובן הזה, דוד ההיסטורי גילם בצורה ממשית, חיה, את אופי החיים שהוא תכונת החיים של עם ישראל בכללות דורותיו. והאישיות הזאת ההיסטורית הייתה רבת השפעה לא רק על דורה, אלא על דורי דורות, עד כל הדור, עד סוף כל הדורות. ונכון, כמו יעקב וזה שהיו שני בני אדם שונים, שני בני אדם שונים, יכול להיות. כן, התקטנות הכוחות, ננסה להמשיך הלאה. התקטנות הכוחות גרמה עוד שתחת אשר כל כישרון, כל שלמות, כל רגש טוב ונעים, כל רעיון מחיה משמח ומרטיב את כל רוח ונפש, בין בחיי הזמן, בין בחיי הנצח, בין בחיי הפרט, בין בחיי הכלל, כל מה שהוא מאיר ומפאר, כל מה שיש בו אהבה, תפאר אתכן וכבוד, עוז וגבורה, הכל נכלל ונשאב ממקור החיים, מעבודת השם אחד. כיוון שהוקטנו הכוחות, ולא יכלה הרחבה העליונה של גדולת הנשמה הישראלית הפנימית להרחיב את כוחותיה העליונים כפי עצמות סגולתה, והחפץ הגדול נטוע הוא באומה אל הכל, אל ריבוי פרטים של אורות חיים, שרק בהתרחבות הגדולה של האמת העליונה של אורן של ישראל, היא מתגלה באחדותה העליונה ממקור חיי החיים ברוך הוא, דודי צח ואדום, דגול מרבבה. אבל כיוון שנחלקה התיומת, התחיל יצרד העבודה הזרה למצוא מקום. זה הקלקול גרם באמת שכל כך הוקלשו הכוחות ונפלו, כל כך נתקלקלו הנפשות שהוכנו להיות במעלה כל כך רמה ועליונה, כל כך מקיפה וחוללת, עד שבעמידת האומה על מכונה לא תוכל להירפא. והוכרחה לגלות, כך היינו כותבים בימינו, לגלות מארצה, להתפרד בין עמים רבים וממלכות שונות, להפעיל את כולם באורה ולשאוב מכולם את פרטי אורותם. ורק אחרי ניסיון כביר וארוך תבוא אל מטרתה להכיר שכל כינוס שתמצא ידה, בין על ידי עצמה, בין על ידי פעולתה על אחרים, בין על ידי פעולות אחרים עליה, הכל נובע הוא ממקור קרן אישה, ותשוב באהבה אל אישה הראשון. כן, עוד פעם, התקטנות הכוחות, אותה התקטנות הכוחות שהלכה וגרמה את חלוקת המלוכה, אותה כלכלה כפתחו של מחט שיצאה אל הפועל בתור כלכלה גדולה בהמשך הדורות, במה שלא הופיע התכונה הישראלית במילואה, שהיא האחדות במילואה, יכולת הכללת כל הנטיות, כל הכוחות, כל הכישרונות, כל המפלגות, ככלל אורגני של אישיות אחת, בעלת איברים שונים, המתפקדים סך הכל באופן כזה שמביא לשלמות של כל ענייני האישיות וגופה. אבל התקטנות הכוחות הזאת היא גרמה, עכשיו הרב אומר, עד עתה הרב הסביר לנו מה שסיימנו לקרוא בשבוע שעבר, הרב גמר בזאת, אם אינני טועה, להסביר מדוע כתוצאה מקבלת לשון הרע של דוד נחלקה המלכות. עכשיו, במשפט שהתחלנו עכשיו לקרוא, שלא קראנו בשבוע שעבר, שעכשיו אנחנו אמורים להסביר אותו, הרב מתחיל להסביר לנו איך חלוקת המלוכה גרמה לכך שישראל עבדו עבודה זרה. וזה הנושא של המשפטים הבאים. התקטנות הכוחות גרמה, פה הולך לתאר איך צומחת עבודה זרה. עוד, בנוסף לחלוקה, עוד דבר היא גרמה. היא גרמה עוד, שתחת אשר כל כישרון, כל שלמות, כל רגש טוב ונעים, כל רעיון מחיי משמח ומרטיב את כל רוח ונפש, בין בחיי הזמן, בין בחיי הנצח, בין בחיי הפרט, בין בחיי הכלל, כל מה שהוא מאיר ומפאר, כל מה שיש בו אהבה, תפארת, חן וכבוד, עוז וגבורה. זה, הרשימה הזאת, היא מתאימה למה שאנחנו בטרמינולוגיה שנצמדנו אליה בשיעורים האחרונים וגם היום, קראתי להם השלמויות, הכישרונות, הנטיות, כל צדדי החיים ושלמויותיהם. אז פה הרב נותן איזה מפרט מסוים שלהם. כל רעיון מחיי, כל שלמות, כל רגש טוב ונעים, כל דבר שמשמח, מרטיב את כל רוח ונפש, מבחינה זמנית, מבחינה נצרית, בין חיי הפרט, בין חיי הכלל, כל מה שאיר ומפאר, מאיר ומפאר, כל מה שיש בו אהבה ותפארת, חן וכבוד, עוז וגבורה. כל הכישרונות, כל הנטיות הטובות האלה, הן באמת הולכות ומתקללות בנטיית הנטיות, במשמעות המשמעויות, בתוכן התכנים, שמתמצאת במילה הקצרה, שהיא מגלמת את כל זה אמונת אלוקים. זו המשמעות המדויקת של המושג אמונת אלוקים. על כל פנים, כאשר התורה מדברת על האמונה, או הנבואה מדברת על האמונה, או חכמי ישראל מדברים על האמונה, כלול בכלל רעיון האמונה, שאמונה זה היחס הנפשי הבלתי מסויג לאלוהים. כלומר, איך אומרים את הרעיון הזה במילים אחרות? מה שאמרנו פה, אותה נטייה להוציא מן הכוח אל הפועל את כל השלמויות, בכל הצדדים, בכל המשמעויות, בכל מה שיכול להיות, בכל הגוונים, ולגלם את כולם כתוכן של שלמות אחת, שהיא הולכת וחושפת את שלמות השלמויות. זה מילים נרדפות, להגיד להאמין באלוקים, ולהגיד את המשפט הארוך. הכל נכלל, כל השלמויות האלה נכללות ונשאבות ממקור החיים. כי זוכרנו לחיים, תכף נגיד, תוך קצת יותר משבוע, מלך חפץ בחיים, וכותבנו בספר חיים, למענך אלוקים חיים. אלוקים חיים, כן חי וקיים, אם לא חלינו, לעולם ועד. חיים ברצונו, ההתגלות האלוקית היא התגלות כחי העולם, כי האלוה בהתגלותו הלא הוא רוח העולם ונפשו ושכלו וחיותו, שעל כן הוא נקרא בלשון דניאל חי העולם. נפש העולם, נשמת העולם, חי העולם, אור חיי העולם, המון שמות יש, המון תארים יש. התוכן הוא אחד, רק צריך להבין על מה מדובר, וכדאי להבין ברוח התורה על מה מדובר, ולא ברוח ההמון הרחב, שהוא על פי רוב זה לא נכס כל כך גדול מה שהוא מבין במילים, בעיקר התורניות והאמוניות שהוא משתמש בהן. אז כן, זה ברור שכל כישרון, כל שלמות, כל רגש טוב ונעים, כל רעיון מחיים, שמח ומרטיב כל רוח ונפש, בין בחיי הזמן, בין בחיי הנצח, בין בחיי הפרט, בין בחיי הכלל, כל מה שהוא מאיר ומפאר, כל מה שיש בו אהבה, תפארת, חן וכבוד, עוז וגבורה, הכל נכלל ונשאב ממקור החיים, מעבודת השם אחד. כאשר אנחנו עובדים את השם, מה זאת אומרת אנחנו עובדים את השם? זאת אומרת שיש את הכוח העליון בשמיים, שהוא יושב על כיסו הרם וניסה ומושך בזקנו הארוך והלבן, והוא, מאחר שנתן לנו את הוראות ההפעלה של היקום, מצפה שנמלא את הפקודות החד משמעיות שלו, ואז אנחנו נזכה לתואר של עבדיו, ממלא רצונו וצייתני פקודותיו. התשובה היא בצורה פשוטה שלא. כי פירוש המושג עבודת השם זה לא עבודת הזיה של כוח עליון, דבר כזה, איש כזה שגילחת אותו ורמת אותו וקראת לו השם אחד על כיסא רם וניסה. וכל מה, כל היחס אליו זה צייתנות של נשלט באופן טוטלי אל השליט באופן טוטלי, של האדון אל העבד. יש גם תועלת באוריינטציה הזאת, היא לא שלולה מכל וכל, אבל היא שלולה מכל. כל פנים, עם ישראל, בעיקר זה שהולך וצומח פה בארץ, הם קוראים בנים, אתם להשם אלוקיכם. וגם האוריינטציה שלנו, שאנחנו עם כבנים, עם כעבדים, צריכה להשתדרג, וצריכה להיות מובנת, שעבודת השם בראש ובראשונה אמורה להיות עבודת בנים. ועבודת בנים זה לא עבודת צייתנות, שזו כל מעלתה, אלא ודאי שיש בה את כל האיכויות של העבד שמציית למה של ההוראות שהוא מקבל. אבל עבודת השם היא במשמעות, ככה על כל פנים מסבירים אותה גדולי ישראל בספרים הרוחניים, שאולי ההמון הרחב לא כל כך מגיע אליהם, אולי כך ראוי, עבודת השם משמעותה העיבוד. מלשון, בחבד יש להם הסברה, שעבודת השם זה מלשון אורות עבודים, לעבד אורות. כלומר, בוא נעבד איזה תוכנית. זאת אומרת, נשכלל, נפתח, נוציא מן הכוח אל הפועל, עד שנביא לידי שלמותו העניינית. עבודת השם, מסביר הרב במקום אחר, במאמרו עבודת אלוקים, הידוע שעבודת השם משמעותה ההוצאה מן הכוח לפועל, מאלם לגילוי, העיבוד של כוחות הנפש המוסריים, הרוחניים, השכליים, האישיותיים של האדם, החברה, האומה והאנושות. כשאנחנו מעבדים ומפתחים, משכללים את כוחות החיים האלה, שהם אינם אלא המשך והתגלמות של רוח העולם ונפשו ושכלו וחייו, שנקרא אחרי העולם, שהוא האלוה, הוא זה שמתגלה כמקור ונשמת חיינו, ומה שאנחנו מפתחים, משכללים, מעבדים את כוחות החיים שלנו, זה נקרא עבודת השם. אם כך, המשפט שמסתכם לנו פה, ברור, כשאנחנו עובדי השם, כלומר, איך אתה באמת עובד השם? במה שתיקח את כל שלמויות חייך, כלומר, את כל כישרון, את כל שלמות, את כל רגש טוב ונעים, את כל רעיון מחיי משמח ומרטיב, את כל רוח ונפש, בין מחיי הזמן, בין מחיי הנצח, בין מחיי הפרט, בין מחיי הכלל, כל מה שמאיר ומפאר, כל מה שיש בו אהבה, תפארת, חן וכבוד, עוז וגבורה, ואם תעסוק בכל הכוחות האלה, כל אחד לחוד ובכולם ביחד, בפיתוחם, שכלולם, עיבודם והוצאתם מן הכוח אל הפועל, בזאת תהיה ראוי לתואר עובד השם. אולי גם להפך. אם אתה עוסק בעבודת השם, אז מה זה מחייב אותך? מה משמעות עבודת השם שלך? משמעות עבודת השם שלך שאתה מתבטא באומר חיים כזה, שכל כישרון וכל שלמות וכל איכות, כל רגש טוב ונעים, כל רעיון מחיים השמח ומרטיב וכו', בזמן, בנצח, אתה מסור לפתח את זה עד אינסוף. כלומר, כל הזמן, כל חייך. אז אתה אולי תזכה לתואר כמו משה רבנו, עבד השם. משה עבד השם, יהושע עבד השם. אלה הם עבדים שאנחנו בתור זרע ישראל עבדו, בני יעקב בחיריו, באוריינטציה הזאת צריכים לעבוד את השם. אבל האוריינטציה האחרת היא במקום שאנחנו מניחים שאנחנו סך הכל, מה אפשר לעשות? אלוהים הוא כל כך חזק וכל כך בלתי נתפס וכל כך לך תדע מה הוא רוצה, כדאי לך לא להתחיל איתו, ותעשה מה שהוא רוצה ממך מהר ומדויק, ואז בעזרת השם יהיה בסדר. האוריינטציה הזאת זו אוריינטציה של נפשות שפלות, שמבחינה בסיסית מניחות שהן לא מסתדרות עם העניין האלוהי. אז מקסימום של מה שיכול אדם שבנטיות חייו וכל מה שיש בו זה לא מסתדר עם תוכן אלוהי, להיכנע ולציית. ואז הסתירה שעלולה להתפתח, אם אני לא אכנע ועשה את מה שמתחשק לי, את מה שבראש שלי, אז יתגלו דברים שהקדוש ברוך הוא יכעס עליהם. אז כדאי לא לעשות את זה, לעשות מה שהוא רוצה, לא לעשות מה שאני רוצה. זה נכון, מישהו כזה, זה נכון, כדאי מאוד שיהיה עבד ושלא יעשה דברים שאין לעשות אותם. ומכל מקום, כמו שאמרנו, עם ישראל שב לארצו, הוא עסוק בבניית היושרה והאיכויות המוסריות, האוטונומיות, העצמיות. וככל שהאדם ילך ויעבוד על עצמו ויפתח את צעידתו היותר בטוחה ויותר מתקדמת במסילת הישרים, כי אז יגיע יום שהוא יהיה ראוי להתייחס אל עצמו כישר. ולא רק, כמו בשלבים הראשונים של מסילת הישרים. ושם העיקר שתהיה, קודם כל תלמד תורה. מה שאתה חושב זה בטח ההפך מהתורה. אז קודם כל תלמד תורה. ותורה תביא אותך לזהירות ולזריזות ולנקיות ולפרישות ולכל מיני דברים טובים שהמחנה המשותף של כולם זה שתשכח קצת מעצמך ממה שבראש שלך, מכל השטויות שלך, ותעשה את רצון השם ולא את רצונותיך. אבל בשלבים האלה אתה אמנם כבר צועד במסילת הישרים, אבל אתה אינך ישר. זה לא הכוונה שאתה בנשמתך לא ישר. בנשמתך אתה ישר. בנשמתך אתה ישר ואתה קדוש. אתה חלק מקדושים שבכל יום יעללוך הסלע, שזה ישראל, צון קדושים, ודאי. אבל ברוח ימים אלה אתה קרוי להתעורר, אתם מבינים? קומו אורו מתרדמתכם, כי עם כל הכבוד ליושרה נשמתית, אבל הפיקחות והעירות והנמרצות ומה שמעניין אותנו בחיים זה מסך של שינה עמוקה, תרדמה עמוקה וקשה שמאבדת את ההכרה העצמית שלנו. ומתוך כך הממדים האלה הם אינם ישרים. העיר פרי אדם יוולד ויצר לב האדם רע מנוריו, ומאחר שמנורנו אנחנו מכירים את המושג אני, כפי שבנעורנו הכרנו את המושג אני, צריך להשתדל שלא ימשיך להיות ככה עד זקנה וסיבה. אבל עושה רושם שרוב בני אדם זה מה שהם עושים. אז הם קוראים וחשים את האני שלהם, אבל זה אינו אלא מסכה על האני הישר שאלוקים עשה בו אותנו ואת כל האדם. ומכל מקום, ככל שנחשוף את היושרה שבנו, כי אז האוריינטציה של עבודת השם שלנו היא תהיה יותר ראויה. ומכל מקום, אם כבנים, אם כעבדים, אנחנו באמת בנים, זה האמת. בין כך ובין כך קוראים לך בנים. תמיד אנחנו בנים, אנחנו צריכים לזכור, גם כשמצבנו לא מכובד, שיש בנו משהו מאוד מכובד. אנחנו שייכים לעם היותר מכובד בכל תופעות היש. עם ישראל, נצח ישראל, יש שר אל. זה ודאי, לזה אנחנו שייכים. אז, והמימד הזה, השייכות הזאת, אנחנו מברכים עליה כל יום, ברור שלא עשה ניגוי. ברור. אבל זה הכל מתבטא בנשמה. והשאלה אם הנשמה מתגלית בחיים. ואת זה תמיד יש לנו נשמה. ובכך היא תתבטא באיזה משהו בחיים, אבל צריך להשתדל שהיא תתבטא יותר. ואם היא לא מתבטאת, אז שינוהלו החיים, אם כעבדים. פה מדובר על התקטנות הכוחות, והאיכויות ותודעת צביעת השלמות ועבודת השם במלוא משמעותה, כפי שעם ישראל החי, כפי שעם ישראל העוצמתי, כפי שעם ישראל האחדותי, כפי שהוא ראוי למושג הזה, פה אנחנו באמצע המשפט שעומד לתאר לנו איך שזה הולך ומתפורר. כיוון שהוקטנו הכוחות, ולא יכלה הרחבה העליונה של גדולת הנשמה הישראלית הפנימית להרחיב את כוחותי העליונים כפי עצמות סגולתה, והחפץ הגדול נטוע הוא באומה אל הכל, אל ריבוי פרטים של אורות חיים, שרק בהתרחבות הגדולה של האמת העליונה של אורה לישראל היא מתגלה באחדותה העליונה, ממקור חיי החיים ברוך הוא, דודי צח ואדום דגול למלבבה. אבל כיוון שנחלקה התיומת, התחיל יצרד עבודה זרה למצוא מקום. בזאת אני הייתי שם, זאת אומרת, אחרי דגול מרבבה, אני כבר תיקנתי אצלי, ועשיתי את זה פסיק, והתחיל יצרד עבודה זרה למצוא מקום, הייתי עושה את זה נקודה. ואם מישהו לא רוצה, אז יעשה מזה נקודה. פסיק, בקיצור, זה לא פסיק. כי בזאת סיים הרב, אם, מבינים, ואולי אפילו היה מתאים פה, כמו שהמלצתי בשבוע שעבר, שאחרי המילה חלוקת המלוכה, איפה שסוף המשפט שנעצרנו בו בשבוע שעבר, אני ממליץ לפתוח פסקה חדשה. כי בזאת סיים הרב להסביר נחלקה המלכות. במילה התחיל יצר עבודה זרה למצוא מקום, נסתיימה הפסקה, נסתיים הרעיון של עבדו ישראל עבודה זרה. אז, אבל הנה, פה הסביר הרב איך זה הגיע לכך שהם עבדו עבודה זרה. כיוון שנתקטנו הכוחות, והאחדות הלאומית היא לא הייתה. ממילא הכימהון הנשמתי והתכונה הנשמתית של תודעת נשמת ישראל, שהיא שואפת בעצם הווייתה לגלם את האחדות האלוקית באינסופיותה הנשגבה, שכוללת את כל הכוחות באחדותם בסיסי עם שהולך ומשתדרג לאין קץ. אבל המציאות הממשית היא לא נתנה יכולת ביטוי לאחדות כל הכוחות כאחד. ממילא אותה תביעה של נשמת כנסת ישראל, של נשמת האומה, של נצח ישראל, לבטא את אותה שלמות שלמויות שהמופע התחתון שלה הוא האחדות הכלל ישראלית שכוללת את כל הכישנות, כל הנטיות, כל המפלגות לכלל אורגניות אחת. זה לא התגלה בפועל. אז האחדות הנשגבה לא יכלה להתגלות בפועל. האחדות הממשית לא התגלתה, לא יצא אל הפועל, נפגמה. הגילום של השלמויות באופטימום של הכוחות שלהן לא יכלה לצאת אל הפועל, כיוון שנפרידה התיומת, נפרידה אחדות האומה, וכתוצאה מזה התוכן הנשמתי שמעל לזה אתה אחד לא התגלה בתודעת החיים. והופיע, עכשיו הרב יוסיף פה עוד מקדם, התוכן האידיאלי של אידיאלי אידיאלים לא יכול להתגלות, כי הכלי שלו נסדק ולא יכול לבטא אותו. לא יכול, כדי שתתגלה השלמות של למעלה מכל השלמויות, הצריכה קודם כל להתגלות השלמות של אופטימום השלמויות, שיא השלמות, היא תהיה הכלי, היא תהיה הגוף שתופיע בתוכו, הופיע בתוכו התוכן, הנשמה, שהוא עוד למעלה מזה. אבל כשהכלי הוא לא, אז אין את כל השלמויות, אז איך יופיע משהו יותר עליון מכל השלמויות? אז התוכן האלוקי של אתה אחד לא יוכל להתגלות, אבל לא רק זה לא יוכל להתגלות. כיוון שהכישרון הפנימי של נשמת ישראל זה לקדוש ברוך הוא. כי בנים אתם להשם אלוקיכם, וכוח החיים של עם ישראל מעצם טבעו הוא שייך לא כאלה חלק יעקב, כי יוצר הכל הוא, וישראל שבט נחלתו עד שם צבאות שמו. בתכונת נשמת ישראל ישנה זיקה בסיסית למינימום לכל. אבל הזיקה הזאת לא יצאה מן הכוח אל הפועל בצורה מתוקנת. ומה שיש זיקה לכל, שהולכת וחושפת את השלמויות שבכל, שיהוו כל אלה כאורגניות אחת, כלי ביטוי לשלמות השלמויות, שמהווה בבחינת נשמה לגוף הזה. אבל הנטייה לזה נשארה, אבל היא לא יצאה אל הפועל בצורה תקינה. התבטא בזה שכל דבר מעניין את היהודים. כל דבר מעניין את היהודים, אבל כל דבר מעניין את היהודים פעמיים. א', זה אמור להיות בצורה כזו שכל דבר מעניין את היהודים כדי להשלים אותו, כדי שהוא יתארגן עם שאר כל הדברים, ויהפכו להיות דבר אחד שהולך ומבטא משהו למעלה מכל הדברים. זה לא יכול להתבטא, כמו שאמרנו. אבל נשאר כל דבר מעניין את היהודים. ולא רק שכל דבר מעניין אותה, כל דבר מעניין אותם בצורה כזאת של עוצמה אלוהית. אלוהית, כלומר אינסופית. עד שיהודים מסוגלים להתמכר לכל דבר בעוצמה שלא ראויה לכל דבר בפני עצמו. כי זה רק חלק. וזה לא הכל. אבל ישנה תחושה נפשית שהיא מורשת מעניינה האלוהי של נשמת ישראל להיות שייך לכל דבר בעוצמה אלוקית. וכשזה לא יצא בצורה מתוקנת, זה היצר דעבודה זרה שהפיל את עם ישראל. זה היצר דעבודה זרה. תבין טוב, אין יצר דעבודה זרה כזאת בעולם זה יצרה דעבודה זרה של עם ישראל, שהוא פועל יוצא של תכונת הנפש הלאומית של עם ישראל והדבקות האלוקית שלה, שהיא חובקת כל הנטיות, כל הכוחות, כל הכישרונות, וכשהיא לא מצליחה לאחד את זה לעניין אחד, אז זה מתרסק לכל מה שזה יתרסק. והתחיל יצרה דעבודה זרה למצוא מקום. זה מה שהרב כותב פה. נראה את זה עוד פעם בפנים. כיוון שהוקטנו הכוחות, ולא יכלה הרחבה העליונה של גדולת הנשמה הישראלית הפנימית להרחיב את כוחותיה העליונים כפי עצמות סגולתה. והחפץ הגדול, והחפץ, זה כאילו, אם אני הייתי כותב את זה, אז הייתי כותב, לא והחפץ, הייתי כותב, אבל החפץ הגדול. כי הוו הזה, זה במשמעות של אבל. אבל החפץ הגדול נטוע באומה אל הכל. אל ריבוי פרטים של אורות החיים. זה הכל. ריבוי פרטים של אורות החיים. שבאמת, מה החפץ הזה, מתי הוא יצא אל הפועל בתיקונו, בייעוד האלוקי שלו? שרק בהתרחבות הגדולה של האמת העליונה של אורן של ישראל, היא מתגלה באחדותה העליונה. אני לא בטוח האם היא, מה זה ההיא? כיוון שבגדול הכלל הולכה הרחבה העליונה, כן, הרחבה העליונה, היא, הרחבה העליונה. עוד פעם, כיוון שהוקטנו הכוחות ולא יכלה הרחבה העליונה של גדולת הנשמה הישראלית הפנימית להרחיב את כוחותיה העליונים כפי עצמות סגולתה. אבל החפץ הגדול נטוע באומה אל הכל. כלומר, אל ריבוי הפרטים של אורות החיים. שרק בהתרחבות הגדולה של האמת העליונה של אורן של ישראל, היא, כלומר, ההרחבה העליונה של גדולת הנשמה הישראלית, היא מתגלה באחדותה העליונה. נשמת ישראל באחדותה העליונה יכולה להתגלות רק בגדולת הנשמה הישראלית הפנימית, יכולה להתגלות ברחבתה העליונה רק באחדותה, רק בהתרחבות הגדולה של האמת העליונה של אורן של ישראל. זאת אומרת שעם ישראל הוא חי והוא מתפקד בצורה מהירה, אז ההרחבה הנשמתית שלו יכולה להתגלות במלוא אורה. אז היא יכולה להתגלות באחדותה העליונה, והיא תתגלה בממשק שיש בנשמת כנסת ישראל ובין מקור נשמת כנסת ישראל, הקדוש ברוך הוא. מקור חיי החיים ברוך הוא. וכך הרב מפרש לנו את הפסוק בשיר השירים, דודי צח ואדום, דגול מרבבה. הדגילות של הקדוש ברוך הוא זה על ידי הריבוי. זה שכנסת ישראל היא מרובה בכל כך הרבה כוחות, כל כך הרבה נטיות, כל כך הרבה כישרונות, כל כך הרבה יוזמות, והיא מבטאת אותם במלוא עוצמתם. במלוא עוצמתם שהולכים ומגלים את מלוא עוצמתה. כי אז דודי צח ואדום מתגלה בצחות העליונה שלו ובאדמימות שלו. זה, אתם יודעים אולי, צח זה לבן יותר, ואדום זה אדום, ולבן ואדום, דומני שזה מפורסם, שזה מציין את החסד ואת הדין. החסד מציין את השפעה האינסופית, והדין זה מלשון די. זאת אומרת, הדברים כפי שהם מקוצבים בקצוותם. ודודי הוא צח ואדום, גם צח גם באדום. דודי הוא כולל את השפעה האינסופית כפי שמתפרטת בכל הדיים הקטנים. אבל הוא נתגל בזה מתוך הרבבה, מאותו ריבוי, התרחבות הגדולה של כל ריבוי הכישרונות, כל כישרון, כל שלמות, כל רגש טוב ונעים, כל רעיון מחיה ומשמח ומרטיב את כל רוח ונפש, מנחי הזמן, מנחי הנצח, מנחי הפרט וכן הכלל וכו' וכו'. הריבוי של הפרטים של אורות החיים שמתגלים בחיי כנסת ישראל המלאה, שעם ישראל חי את חייו במילואם, במלוא אורם, בריבוי כל הכוחות, כל הכישרונות, אז מתגלה דודי, שהולך ומתחבר אליי, הקלה של שיר השירים, כצח ואדום, הוא דגול מרבבה. זה האידיאל, וזו המציאות, וזו הדרך הבלעדית לגלות את דודי הצח ואדום. כשכנסת ישראל כוללת את כל הכוחות, מרובה בכל הכוחות, מרובבה בכל רבבה כצמח השדה נתתיך, ותרבי ותגדלי ותבואי בעדי עדיים. כנסת ישראל בריבוי כל כוחותיה, כל כישרונותיה, כפי שהם הולכים ומתכנסים לאחדות לאומית אחת, שמבטאת את עוצמת החיים הפוטנציאלית של כנסת ישראל, שמהווה בזאת כלי להיות קלה אל הדוד העליון של תוכן נשמת, נשמת חייה, שיופיעה בשלמות המעבר לכל השלמות. אבל זה לא יכול להיות, כי זה נסדק, כי האחדות של עם ישראל נסדקה, והפלגנות והסכסכנות התבטא בכך שהתפלגה בסיכומו של דבר הממלכה. אז הנטייה לכלליות האינסופית הזאת, בעוצמה יהודית מיוחדת, התבטא בזה שעם ישראל כל דבר מרצה, רצים אחריו, מתמכרים לו, צוללים בו, עבודה זרה. עבדו ישראל עבודה זרה. טוב, באמת נעמוד פה, אבל אסור לעמוד ככה במילה כזאת שעובדים ישראל עבודה זרה. אז רק נקרא את זה. זה הקלקול גרם באמת. עכשיו הרב מסביר, עומד להסביר. ופה נחזור בשבוע הבא, אבל אני רק קורא את זה. פה הרב עומד להסביר עכשיו, ולא גלינו מארצנו. זאת אומרת, זה הוביל לגלות. כי זה שעבדו ישראל עבודה זרה, ברור שזה הוביל לגלות, אבל עכשיו הוא מסביר איך זה אינהרנטי, איך זה נגזר מזה בצורה טבעית. זה הקלקול גם באמת, שכל כך הוקלשו הכוחות ונפלו, כל כך נתקלקלו הנפשות שיוכלו להיות במעלה, כל כך רמה ועליונה, כל כך מקיפה וחוללת, עד שבעמידת האומה על מכונה לא תוכל להירפא. והוכרחה להגלות, לגלות מארצה. דומני שזה חלש מאוד בעברית, זה לא הצד שלי בדיוק, אבל דומני שאין מילה כזאת בעברית, בטח לא בימינו. להיגלות זה מדי שהוא נגלה, אבל לא מדובר פה, זה לא מלשון גילוי אלא מלשון גלות, ואז אומרים לגלות, דומני, אבל אם תתווכח חזק אז אני ארים ידיים, כי אני חסר ביטחון עצמי בדברים האלה. וכן, אז הוכרחה לדעתי לגלות מארצה, להתפרד בין עמים רבים וממלכות שונות, להפעיל את כולם באורה ולשאום מכולם את פרטי אורתם, ורק אחרי ניסיון כביר וארוך תבוא אל מטרתה, להכיר שכל הכינוס שתמצא ידה, בין על ידי עצמה, בין על ידי פעולתה על אחרים, בין על ידי פעולות אחרים עליה, הכל נובע ממקור קרן ישעה, ותשוב באהבה אל אישה הראשון.